שלום וברכה. אנחנו ממשיכים עם הנושא שהתחלנו אתמול, מחולק כאן דף מקורות. התחלנו את העיון הזה אתמול בעקבות המאורעות שאנחנו חווים בימים האחרונים. הדברים לא חדשים לנו, אבל מדי פעם צריכים לשוב ולהתבונן בהם לאור מקורותיה של תורה. אז הסוגיה היא היחס בכלל העקרוני על מצוות פדיון שבויים, והאם אנחנו נמצאים היום באותה סיטואציה. אז בראש ובראשונה אנחנו את היסודות, אנחנו לא מתייחסים אל האירועים העכשוויים מבחינה תורנית, אלא בכלל לעצם הסוגיה. אתמול ראינו, התבוננו בפסוקים שמדברים על אברהם אבינו שרודף אחרי השובים את לוט, בן אחי אברהם. אחרי כן ראינו את הגמרא במסכת בבא בתרא שמלמדת שמצוות פדיון שבויים היא מצווה רבה, כך גם הרמב״ם פוסק והשולחן ערוך. אבל עם זאת, האם יש לדבר הזה סייגים? אז אנחנו חוזרים בעמוד ג' אל הגמרא. שם אנחנו פוגשים במקור לדיון בשאלה הזו, הגמרא בגיטין ממהי. המשנה אומרת שאין פה דין את השבועין יתר על כדי דמיהן. הזכרנו אתמול שכך נראה שבזמנם היה שווי קבוע לפדיון שבוי, ומעבר לשווי הזה לא פודים כלל. הטעם שמוזכר במשנה זה מפני תיקון העולם. הגמרא מבררת מה זה תיקון העולם ומביאה שתי הסברים. אחד, משום דוחקא דציבורא. דוחקא דציבורא, הכוונה שכאשר ידרשו לפדות שבוי יותר מכדי השווי שלו, אז הדבר הזה יגרום לנטל על הציבור, גם בהווה שזה יותר מדי, וגם בעתיד. או דילמה, אפשרות נוספת, משום דלו ליגרבו ולייטו תפי. ברגע שהם יראו, השודדים, האויבים, ש עם ישראל או שאנשים או ציבור מסוים מוכן להיענות לדרישה ולשלם יותר ממה שצריך, יותר מכדי דמיהם, אז זה יעודד אותם לשוב ולחטוף, לשוב ולשבות עוד ועוד אנשים. על פניו, כדי לדייק את הטעמים, אנחנו רואים נפקמינה ביניהם. נפקמינה ראשונה, אפשר לראות, אתם רואים בעמוד ג', מה קורה כשיש מישהו שמוכן לממן את הפדיון. היה מקרה כזה בשנת תש"ל שנחטף איזה מטוס, אחד מגדולי ישראל, נראה לי הרב ווטנר, גם כן היה בכלל השבועים, ורצו לפדות אותו. בא התלמיד שלו, בא אחד התלמידים, אספו מקבית והיו מוכנים לשלם סכום מאוד 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 גבוה תמורתו. אז היו מקרים כאלה שאנשים היו מוכנים לשלם באופן אישי, כמו המקרה שמביאה הגמרא בעצמה. תשמע דלוי בר דרגא פרקא לברתי פדה את ביתו בתלסר אלפי דינרי זהב. כלומר, הוא אמר, אני לא מטיל את זה על הציבור. אז אולי במקרה כזה באמת תהיה נפקמינה בין הטעמים, שלפי הטעם של תיקון של דוחק הציבור אין פה את הטעם הזה, אני לא מפיל את הפדיון על הציבור, אבל משום דלא ליגר ולתדפי הטעם עדיין קיים. אז זה נפקמינה ראשונה. אם כי הגמרא באמת אמר אביי אומן למה לדי ברצון חכמים עבד, מה שעשה לוי בר דרגא, מי אמר שחכמים הסכימו איתו, דין מה שלא ברצון חכמים עבד. אז זה נפקמינה אחת. נפקמינה נוספת, כשיש סכנת מוות, פיקוח נפש לשבועים אם לא פודים אותם עכשיו. זה הפתחי תשובה, ראינו שהשולחן ערוך פסק את זה ביורדי הראשון ב', הזכרנו שהדברים מובאים גם ברמב״ם, לא בהלכות מלכים ומלחמותיהם, חילקנו את העניינים, אלא בהלכות מתנותנים או בשולחן ערוך בהלכות צדקה. אז הפתחי תשובה אומר, הוא מביא את האש של אברהם, שבמקום דאיקה למחש לקטלה, פודין. לעומת זאת, בתשובת יד אליהו, חלק על זה, שאפילו בעומד להריגה, אין פודין אותו יותר מכדי דמיו. כי החשש קיים, שהם יבואו וישבו אותם שוב. וכן כתב בתשובת מערם לובלין, באחד שהיה נתפס בתפיסה בטענה שזינה עם זונה, הם צריכים להפריז עליו מעות הרבה לצין נפשו, והשיב שעל פי הדין אין צריכין, שאין פודים את השבועים יותר מכדי, אך מפני חילול השם יפזרו עליו ממון הרבה אין שם. אך בתשובת כנסת יחזקאל השיג עליהם, משום דאי תירוצה לסכנת נפשות, לא שייך אלא אם תמה משום דוח כדי ציבורה. אז הנה הנפקא מינה, אבל לתמה דלא לגבי סברה להפך, מספק נפשות פודין, ירצו להרוג את השבועים כדי שיבדו יותר מכדי דמם, וגם יגרמו וירצו להרוג. כלומר, אתה רק מעודד אותם. מה אתה תגיד? ידעו לכם, אם אתם לא תבואו, אנחנו נהרוג אותו. ואז אנשים יגידו, אמרו בגלל פיקוח נפש כן פודים, אפילו יותר מכדי דמם. אז מה עשית בזה? נתת רעיון לשודדים, אמרת להם, תקשיבו, אם לא תאיימו על החיים של השבועים, היהודים לא יבדו. תאיימו על החיים שלהם, תגידו שאתם הולכים להרוג אותם, אפילו תעשו את זה פעם אחת ותראו, כי הלכה בעצם מתירה, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה.
כל שבוע יש בו
נפשות ברוב, כמו שראינו בגמרא אתמול, כולו יתבהו, חרב, מוות, רעב, נכון? כל שבוי יכול להגיע לכדי סכנת נפשות, כמו שאנחנו רואים היום באישה אחת שהגיעה לסכנת חיים ברגעים אלה ממש, בעקבות השבי. באמת הבעיה הזו לא נפשטה בגמרא, ובכל זאת הרמב״ם פסק כמו הדעה השנייה. אומר הרמב״ם, אין פודין את השבועים ביתר על דימיהן, מפני תיקון העולם, למה? שלא יהיו האויבים רודפים אחריהם לשבותם. אז מה זה תיקון העולם לפי ההבנה של הרמב״ם? בעצם אתה מעודד את התיאבון של החוטפים. זה דבר פשוט. דרך אגב, נכון? זה דבר פשוט. אם אתה נכנע ללחצים, כי פדיון שבויים היא מצווה גדולה, וראינו ברמב״ם עד כמה המצווה הזו גדולה, רק שאנשים שוכחים את הסוגיה, מה אנשים, אנשים מצדדים את הרמב״ם, שאין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, מה עלים עיניו מפדיונו עובר הלא תאמץ, אין לך מצווה רבה כפדיון שבויים. נכון שזה נפסק ברמב״ם, אבל גם המשך הסוגיה הוא שלא לבדות יותר מכדי דמיהם. בלי קשר לזה שאין מה להשוות בין הסוגיה בגמרא ובהלכה למציאות ימינו, שזה זמן מלחמה, אין מה להשוות. אבל גם אם אתה רוצה להתייחס לזה כמה שהסוגיה מדברת, זה לא שייך. אתה לא מביא את הטעם. תרד אחר כך על הרמב״ם פסק את זה בהלכה י', אז אתה אומר לו, כן, אבל תתקדם עוד שתי הלכות, תסתכל מה כתוב בהלכה י' ב', אין פה דין יותר מצווה, אבל כתבת הרמב״ם, כן, זה אותו רמב״ם, אבל הרמב״ם סייג את דבריו, שלא יהיו האויבים רודפים אחריהם לשבותם. כך גם השולחן ערוך פסק, אני בעמוד ד', רשנון ב', סעיף ד', כי בפעם הקודמת ראינו את סעיף א', את סעיף ב', ואת סעיף ג', כמה זה חשוב. אבל גם השולחן ערוך מסייג ואומר שמפני תיקון העולם אין פה דין שבועים יותר מכדי דמיהם, שלא יהיו האויבים אוסרים עצמם עליהם לשבותם. מה נפקא מינה? למה הרמב״ם, אז כיוון שככה אנחנו פוסקים שלא דלא ליגר ליתו וליגר, כן, שלא יבואו וישבו יותר, אבל הטעם הראשון, לכן השולחן ערוך מוסיף, אם יכול לפדות את עצמו בכל מה שירצה, הוא יכול. אז זה בעצם ההבדל, זה הנפקא מינה. ובאמת, זה סיפור ידוע, מביא הים של שלמה, מה ששמע על המערה מרוטנברג, זיכרונו לברכה, שהיה תפוס במגדל אייגזם, כמה שנים, ואסר טבע מן הקהילות סך גדול. והקהילות היו רוצים לפדותו, ולא הניח, כי אמר אין פודים השבועים יותר מכדי דמיהם. ותמה אני, מאחר שהיה תלמיד חכם מופלג, ולא היה כמותו בדורו בתורה ובחסידות, ושארי לפדותו בכל ממון שבעולם. ואם מרוב ענוותנותו לא רצה להחזיק עצמו כתלמיד חכם מופלג, מכל מקום היה לו לחוש על ביטול תורה, כאשר כתב בעצמו שהוא היה יושב בחושך, בחושך וצל מוות, בלי תורה ואורה, היה מקונן שלא היו אצלו ספרי הפוסקים והתוספות, ואיך לא היה חש לאבון ביטול התורה מאחר שרבים צריכים לו. אז זה השאלה. אז מה אתם אומרים? לפי זה יוצא שיש חילוק בין מי שהוא תלמיד חכם למי שהוא לא, בין איש לאישה, בין גדול לקטן. אנחנו מוצאים בפוסקים חילוקים כאלה, אבל רואים שהמערם לא חש לזה. בוודאי דעתו היה שאם יפדו אותו, אם כן יש למי חש, שלא יעשו כן כל השרים לתלמיד חכם המופלג שבדור בעבור רוב הממון, עד שלא יספיק ממון הגולה לפדותם ותשתכח התורה מישראל. מה הכוונה? אז בעצם כל הזמן ימשיכו לחטוף תלמידי חכמים, כי יבינו שתלמיד חכם שווה יותר. ואז יוצא בעצם שתשתכח תורה דווקא בגלל התקנה שלך לפדות תלמיד חכם. כי גם שמעתי שהיה בדעת אותו הצורר לתפוס גם את הראש תלמידו, ונודע לו לראש, הוא ברח לטוליטילה, וניצול ברחמיו וברוך חסדיו. משומחי אמר יחסיד, אמרה מרוטנבורג, מוטב שתובד מעט חוכמה היתרת מישראל, ממה שתובד חוכמת התורה עיקר. וזה האות שהוא צדק, שאז פסקה אותו הדבר והשמד לתפוס חכמי הגולה. כלומר, במעשה הנאצל הזה, אף שיש סברה, מה שהמרשל מעלה פה, לא היה כמותו גדול בתורה ובחסידות, מה עם ביטול תורה, הסברה היא קיימת, זה לא פשוט, אבל המאמץ הזה, ההתעקשות הזאת, לא להסכים, רצו לפדות אותו, זה בעצם הראה לצוררים שזה לא יעזור להם. באמת הוא נשאר שם ונפטר שם באותו מגדל, והסיפור של איך שהוציא אותו הוא סיפור מופלא. אז זה בעצם, כמובן זה לא כל המקורות, אבל זה היסודות של הסוגיה. יש מקום לעיין יותר, בעיקר סביב הסיבה שהבאנו את זה, אם אתם זוכרים אתמול, אמרנו שזה על מנת לעורר את תשומת ליבנו שלא להישתף אחר השיח הציבורי. זאת אומרת שכבני תורה אנחנו צריכים לתת את דעתנו, להסתכל על הדברים מתוך מבט של תורה. האם אנחנו בעצם מעמידים עמדה ברורה, ויש להלכה מה לומר, ויש לתורה מה לומר, ויש לחכמי ישראל מה לומר בסוגיה הזו, או ש בעצם השיח הציבורי הוא מכתיב את הלך הרוח גם בתוך בתי המדרש חלילה, או הוא מכתיב את התחושות ואת ההרגשות. זה לא שזה דבר פשוט, כן? זה לא שזה דבר קל האירוע שאנחנו נמצאים בו, אבל אנחנו מבינים שכמה שהכאב של אדם כזה או אחר, של משפחה כזו או אחרת, הוא כאב גדול, כאן אנחנו בעצם עוסקים בשיקולים לאומיים, ואסור לשיקולים אישיים, פרטיים, חשובים וכואבים ככל שהם, לבוא ולהכריע שיקולים שהם כלליים, כלל ישראלים. מי שראה פעם את הסוגיה, הנושא הזה של עסקאות, אני מאוד לא אוהב את המילה הזו של שחרור שבויים, זה לא דבר שהתחיל, כן, אנשים שואלים מה, זה כאילו, זה נראה שזה סוגיה חדשה, אבל כבר משנות ה-40 וה-50, לצערנו, כמעט בכל עשור, משבע העשורים של מדינת ישראל, התמודדנו בכמה וכמה סוגיות כאלה. הפעם הראשונה שהייתה עסקה לחילופי שבויים היה אחרי מלחמת העצמאות בתשח, למניינם 1948, מדינת ישראל החליפה שבויי מלחמה מצבאות ערב בתמורה לחיילים ואזרחים יהודיים שנפלו בשבי במהלך המלחמה. אבל בכל העשור הזה, הרביעי והחמישי, מה שנקרא למניינם שנות ה-40 וה-50, אבל העשור הראשון והשני להקמת המדינה, היו חמישה פרשיות כאלה של שחרור עשרות מחבלים. זה המשיך אל שנות ה-60 ונמשך עד שבעצם העסקאות הראשונות התאפיינו בחילופי שבויים עם מדינות, שזה קצת, זה, זה, זה מקובל, זה שונה. אנחנו נקרא לזה העשור השלישי או הרביעי, שנות ה-60, זה כבר עסק עם כנופיות של מחבלים, באופן שאנחנו היינו נתונים לסחיטה, לסחטנות, וזה סוגיה אחרת, זה חשבון אחר. לצערנו אנחנו יכולים לראות בצורה די ברורה את הדרדור בעמדה הנפשית הלאומית שלנו, ואנחנו חושבים שזה הרבה בהשפעת הלכי הרוח. אי אפשר לנתק את זה מהתקופה שאנחנו נמצאים בה, מהתרבות, מנטליות, זה לא מנותק. אין ספק שזה שבשנים האחרונות הערך הכללי, כן, שהכלל הוא קודם, שהאומה והנתינה אל הכלל נדחקו קצת הצידה לעומת החשבון של הפרט וזכויות הפרט, אז זה בא לידי ביטוי בצורה חריפה גם בסוגיות כאלה. זה נכון שאנחנו רואים בעקבות המלחמה את הטבע הישראלי הטבעי האותנטי יותר פורץ, שאותו בעזרת השם אי אפשר לקחת, אבל מעל גביו בשגרה, בשטף החיים, זכויות הפרט הם הקודמות, הם הקודמות. ואנחנו בעצם אומרים, אנחנו עכשיו בתקופה של מלחמה, ובמלחמה יש גם דברים כאלה, וגם האזרחים הם חלק מהמלחמה, ולכן החשבונות כאן הם שונים. זה לא דבר פשוט מה שאני אומר עכשיו, כי אנחנו נראה, אם ירצה השם, נמשיך לעסוק בסוגיה שגם בין גדולי ישראל בדורנו יש דעות שונות, אבל ננסה לתת איזה מבט, איזה פרספקטיבה יותר רחבה ביחס לנושא הזה, כמה שידנו מגעת, וכן, לתת כיוון שנראה לנו שאי אפשר לחלק את הדברים, אי אפשר שלא להבין באיזה תקופה אנחנו נמצאים, ואת ההקשר של התקופה שאנחנו בדור של גאולה, ואת ההקשר של כל המלחמה הזו והמלחמות שכנגדנו. כי אם זה כמו שהיה תמיד בגלות, זה עניין אחד. אבל אם אנחנו נמצאים פה במלחמה ארוכה ומתמדת על ארצנו ומולדתנו, אז זה כבר חשבון אחר שצריך לדעת שעושים אותו, זה לא החשבון הרגיל. אז בעזרת השם נעסוק בזה בהמשך. תודה רבה.